זה באמצע עוד דלת. באמת לא ראיתי את זה. יש שם קטע שמתחיל כלליות, אלה שלוש נקודות, אינשין דלת יוד. התפילין של ראש והתפילין של יד והקשר של הראש, הדלת שביניהם, זה כנגד השם של שין דלת יוד. שהשין נמצא בתפילין של ראש, אחר כך הוא יסביר למה יש שני שינים, וכל אחד כתוב אחר. והדלת היא נמצאת באחורי התפילין של ראש, זו דרגה יותר נמוכה, והיוד נמצא בתפילין של יד. מה זה כל זה? שזה השם ביסוד. זה סיפור ארוך. יש, לכל ספירה יש שם מהשמות של הקדוש ברוך הוא שמתייחס אליה. מה המשמעות של זה? שם כל בחסד, שם אלוקים בגבורה, שם הוויה בתפארת, פלא גדול, זה גם פלא גדול. אחר כך, איך זה הולך הלאה? נצח והוד. מה זה? אני לא זוכר. יסוד מלכות. יסוד זה כל שדי. מלכות זה אדנות. כן, כתוב שם. צבאות. צבאות זה משהו בנצח והוד. לא, אבל לא כתוב כאן את השמות. כתוב כאן רק את הנקודות.
הכתר זה הכתר.
מה? אתה זוכר?
הכתר זה הכתר.
מה? הכתר זה א' כ' י' כ'. והנצח והוד זה צבאות. יש עוד, איזה עוד שם יש? יש עוד, יש שבע שמות. זה יכול להיות סודת תורה, יש שבע שמות שלא מחכים. לא זוכר, על כל פנים, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של כל ספירה יש שם שמתייחס אליה? אז זה מדרש. המדרש אומר שמתי שמשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, למדרש רבה בפרשת שמות, וכי אומרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם, אז הקדוש ברוך הוא ענה לו, לפי מעשיי אני נקרא. כשאני מרחם על בריאותיי אני נקרא בשם הוויה, וכשאני דן את בריאותיי אני נקרא בשם אלוקים. והמפרשים מדייקים מה פירוש לפי מעשיי אני נקרא. לפי מעשיי אני נקרא. כשאני דן את בריאותיי אני נקרא אלוקים. מידת הגבורה לא נקראת אלוקים. הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים כשהוא מתנהג במידת הגבורה. זאת אומרת, השמות לא מתייחסים לספירות, אלא הם מתייחסים לקדוש ברוך הוא בגלל שהוא מנהיג את העולם דרך ספירה מסוימת. מה פירוש להנהיג את העולם דרך ספירה מסוימת? הקדוש ברוך הוא לא צריך כלים, הוא מנהיג את העולם מסתדר לבד. לא צריך כלי עזר. באמת, מה פשט ספירה? זה צריך להבין יותר, מה זה ספירה? אז הפשט הכי פשוט, יש שלוש פירושים במילה ספירה אצל הרמ"ק. אבל הפשט הפשוט של המילה ספירה זה הנהגה. סוג של התגלות. את הקבוצה הזאת רוצים להנהיג עם הנהגה כזאת, אלה צריכים להיות טייסים, אלה צריכים להיות רבי חובלים, כן? אז כל אחד מנהיגים אותו עם הנהגה אחרת. למרות שהמלך שמנהיג אותם הוא אחד. הוא יכול להחליף. אין לו בעיה. אבל צריך הנהגה מיוחדת לכל אחד. ההנהגה היא כבר מיוחדת. עכשיו, כשהוא מתנהג בהנהגה מיוחדת, משבחים אותו על שם ההנהגה הזאת. אנחנו צדיק השם בכל דרכיו. חסיד בכל מעשה. איך כתוב שם? שומר השם את כל אהביו, את כל הרשעים ישמיד. אז בחצי הראשון של הפסוק אתה קורא לו שומר, בחצי השני של הפסוק אתה קורא לו משמיד. והוא אחד יחיד ומיוחד, אבל ההנהגה שלו משתנה. לפי איך שהוא מבין שהוא צריך להנהיג את העולם, אנחנו לא יודעים, אבל זה ההנהגה שלו ככה. ובהנהגה הזאת שייך לעשות המתקת הדינים, שבמקום שישמיד את הרשעים שישמור אותם וכל זה, שם שייך התפילות. זה הנקודה.
זאת אומרת, התפארת, היסוד וזה, זה ספירות?
זה ספירות, זה שמות של הנהגות. תפארת זה הנהגה של רחמים. יש איזו סיבה למה קוראים לזה תפארת, אבל זה לא כל כך עקרוני. עכשיו, כשאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא שמות, מה זה שמכנים לקדוש ברוך הוא שם? כאן, הקדוש ברוך הוא יש לו שבע שמות שאינם נמחקים. גם למשה רבנו היו שבע שמות. פשוט אלה היו הכינויים שלו, כך קראו לו. בת פרעה נתנה לו שם משה, ואבא שלו ואמא שלו נתנו לו שמות אחרים. ביחד נהיה לו שבע שמות. אבל מי נתן שמות לקדוש ברוך הוא? מי הוא זה שנתן שמות? מי קבע מה שייך לקרוא לקדוש ברוך הוא בשמות? ובשביל מה צריך שמות? בן אדם, יש הרבה בני אדם כמור. אחד קוראים לו ראובן, אחד קוראים לו שמעון, כדי שיזהו. אבל הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, מה הוא צריך שם? ועוד כמה שמות. אז לכן אנחנו אומרים שהשם, רבי נתן כותב את זה בלקוטי הלכות, כל השמות זה רחמי השם, שהוא צמצם את האור שלו בצורה כזאת, שהוא נתן לנו רשות לקרוא לו בשם. כי לנו זה חסר לקרוא לו בשם. אנחנו צריכים איזה קוד של פנייה. אז הוא נתן לנו רשות לכנות אותו בשם. עכשיו, מהו השם? השם הוא סך הכל של הנהגה מסוימת.
זה מגדיר אותו?
זה לא מגדיר, זה מגדיר את ההנהגה שלו, את ההנהגה. לא אותו. את ההנהגה.
וההנהגה היא גם סוג של
ביטוי. בגלל ההנהגה, זה כמו בכינויים. יש עוד רמה, רמה יותר נמוכה משמות, זה כינויים. ההבדל הוא ששם, מי שמוחק שם חייב מלכות. מי שמוחק כינוי, עושים לו נו-נו-נו. לא יותר מזה. זאת אומרת, הוא מאבד כתבי קודש, אבל לא חייב מלכות. אז, אבל זה גם כינויים, זה כינויים. אתה קורא לו מלך, אתה קורא לו צדיק וחסיד. אז למה אתה קורא לו בכל כך הרבה כינויים? מה, הוא מלך או צדיק? אז זה לא סתירה. הוא גם מלך וגם צדיק וגם חסיד, רק לפעמים אתה צריך יותר מתאים לשבח אותו ככה, לפעמים יותר מתאים לשבח אותו ככה.
זה רק שבח, לפעמים זה ממש אסגבי אותי ידע שמי, זה ממש אתה יכול להפעיל את ההנהגה הזאת דרך השם הזה, לא?
דרך שבחים מפעילים, גם בין אדם לחברו, אז אם אתה משבח מישהו, אז הוא מגיב לך במה שאתה משבח. אתה יכול לראות את זה, חבר שלי אמר פעם דוגמה ממש בנאלית. הוא אומר, שני אנשים יושבים, ובא מישהו ומבקש טובה מאחד מהם. הוא מבקש כסף. ושניהם שומעים את הסיפור שלו, ושניהם מתעוררים ברחמנות. אף על פי כן, אותו אחד שממנו הוא ביקש, נותן יותר מה שאותו אחד שממנו הוא לא ביקש. כי כשאתה מבקש, אתה בדרך אגב משבח אותו על הרצון שלו לתת. ואותו שיבחו ואותו לא שיבחו. השבח מגלה מהאלם אל הגילוי, מוציא מהכוח אל הפועל. אם אתה משבח מישהו, אז יותר קל לו לגלות את הדבר מעצמו. למרות שהוא עוד אף פעם לא עשה, הוא אף פעם לא למד כמו שצריך, אבל אתה אומר לו, הוא, כאילו מורה נכנס לכיתה, קולט את החבר'ה, ורואה מישהו שצריך עידוד, הוא אומר לו, תשמע, אתה תהיה חזק מתמטיקה. הילד הזה יהיה חזק מתמטיקה.
לכן בתפילה השבח קוראים לבקשה?
זה נכון. חלק מהבקשה זה שבח. כשאתה מבקש, אתה אומר בפה מלא בעצם, שאי אפשר להשיג את הדבר הזה רק אצלך. כי אתה בורא יש מאין ואתה ממך הכל.
לכן תפילה זה נקרא מלכות. לכן תפילה נקראת מלכות.
מלכות.
שבזה אני עושה אותו מלך.
בלט למיגר מכלום.
שבזה אני עושה אותו מלך, בזה שאני עושה את עצמי. הוא הנותן, הוא ה...
כן, הוא נותן. אבל גם התפילה, אבל לא חייב להגיד את המילה מלך דווקא.
כן.
אתה משבח אותו במה שאתה מבקש, אבל זה לא לחיצת כפתור. זה עניין, הראשונים כותבים שאת עיקר התפילה אנחנו צריכים. עיקר התפילה זה לחנה, כתוב הראשונים, בחינוך, בכל ה... הם שואלים למה צריך להתפלל, הרי השם יודע. לקוטי מרן, רבנו גם שואל את השאלה הזאת. תכף נראה את התירוץ של מה שרבנו אומר. הם אומרים, צריך לחנך את התודעה שהיחיד שאפשר בכלל לבקש ממנו זה הקדוש ברוך הוא. אם בן אדם היה מקבל את הכל בלי להתפלל, רבנו אמר גם כן פעם, שאם בן אדם מקבל בלי להתפלל, הוא מקבל כמו הבעלי חיים, כמו הצמחים. אז בזה שהוא מבקש והוא מקבל, בזה הוא מתקרב להשם. יש לו קשר.
זה מה שזה העיקר?
רבנו אמר שצריך לבקש, כי על ידי הדיבור עושים כלי לקבל. זאת אומרת, זה עוד פסיעה הלאה להסבר של הראשונים. מה, והיא לזאת ובהתאם לכך, היות שבן אדם שמקבל ללא תפילה, הוא מקבל כמו בעלי חיים, אז הוא גם לא מייקר את מה שהוא מקבל, והוא לא יודע לשמור על זה. ואז הוא לא כלי. אז הכל יכול ללכת לאיבוד מיד. מה שאין כן, אם יש לו את התודעה שלקבל משהו אפשר רק מהאלוקים בעצמו, מאין סוף ברוך הוא, לא מאף אחד אחר. ועם העמידה הזאת מול האלוקים, זה פחד. הוא מדבר עם השם בעצמו. עם העמידה הזאת מול האלוקים, עם זה הוא ממשיך את השפע, והוא מבין שלא מגיע לו, הוא מבין כל מה שקשור בעמידה של אחד כמוני, הוא לקדוש ברוך הוא. זה הכל חסד חינם, והקדוש ברוך הוא בורא אותי כל רגע, ואם הוא היה רוצה, הוא לא היה בורא אותי. וכל. אז מקבלים את השפע עם תודה ועם הערכה. אני סיפרתי פעם, הכרתי יהודי שאיזה צדיק נתן לו פעם אגוז בסוכה, בהושענא רבה. הוא זרק אגוזים לכולה. אז הוא לקח אגוז. הוא שמר אותה עד שהוא נפטר, אחרי שהוא נפטר זה הלך לאיבוד. ידי נפטר בן 83, הוא שמר על אגוז שהוא קיבל בגיל 25, משהו כזה. שמר עליי גוז, היה לו איזה קערית קטנה, קרמיקה שבתוכה הוא שמר עליי גוז, שם את זה באיזה מקום, זהו. אז מה אגוז? מה זה אגוז? אגוז זה שווה פרוטה, אגוז אחד, אגוז מלך. אבל פלוני בן פלוני שנתן לו את זה, היה יהודי מאוד חשוב. היה יהודי שהיה ישן שעתיים בלילה, אחרי שהוא נפטר מצאו לו לקוטי תפילות מלא דמעות. מלא, היה נפוח הדפים, היה יהודי מאוד, מאוד עובד השם גדול, אז הוא קיבל ממנו אגוז, אז הוא שמר את זה. זאת אומרת, אם אני מקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, ואני שומר את השפע בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן את השפע, אז בצורה כזאת, הביטול הזה עושה אותי כלי שאני יכול באמת לשמור את זה, שישאר אצלי. כל זה נעשה רק אם יש תפילה, אבל אם אין תפילה, אז כאילו, אתה יודע, באומן יש אגוזי מלך בדרך. לופים שם אגוזים על הרצפה, אתה מרים אגוז, אתה שומר אותו. אז בסוף הקיץ יש מלא אגוזי מלך שם. העצים של השדרה, בסופיה, בכל מקום. מי שומר על אגוז כזה? אתה יכול למלא צקית, יש לך ציוד, יש לך אוכל.
יש כאלה
אבל
שמקבלים עם ביטחון, שהוא כאילו בוטח בהשם, אז הוא...
אבל אם הוא זוכר שזה בא מהשם, או ביטחון, או תפילה, אבל הוא מייקר את השפע בגלל המשפיע ולא בגלל השפע. אם מישהו מקבל מתנה, הוא יכל לקנות בחנות דבר כזה. זה לא ש... מקבל מתנה זה מחווה, זה... הוא שומר כי הוא מעריך את הנותן. לכן שומרים מתנות.
כשאני נותן לו כינוי, נגיד אני אומר אבינו,
כן.
וכך אני מגדיר אותו,
כן.
אז אני מגדיר את עצמי כבן. זה הכלי.
כן.
זה מיד הופך אותי
אני
להיות...
אני מעריך את זה שאני מסתכל... מותר לי להעריך את עצמי כבן. כן. זה לא מובן מאליו שמותר לי להגיד על עצמי שאני בן.
אבל נכון, אבל כשאני מגדיר אותו, אז אני בעצם...
אני מגדיר גם את עצמי. נכון.
ואת המערכת יחסים.
ולכן...
או את הסוג של ההשפעה.
נכון. אבל אם בזה עכשיו, יש כאן בחירה, בנקודה הזאת. אחרי שאני אומר אבינו, יש בחירה. אני יכול לקבל את זה שהוא אבינו כמובן מאליו. ואז אני עוד פעם לא מעריך את כל הסגה הזאת. אבל אם אני מבין שזה לא פשוט... שמלאך לא יכול להגיד אבינו, ואני כן יכול להגיד אבינו, זהו, פה נדרשת חשיבה. זהו, ולכן יש סידורים שכתוב הרבה פעמים את ה... לא בדיוק את השמות, אבל את הניקוד של שם הוויה, יש גם ניקוד אחר של שם הוויה בכל ספירה. אז כתוב את השם של הספירה. אז בעצם הדרישה של הדבר הזה זה דרישה להתבוננות, להעמקה. זה לא סתם שזה כתוב בסידור. זה מבחינת כותבי מלוח ליבך. אם זה כתוב בסידור, צריך להפנים את זה, צריך לעשות עם זה משהו. מה בצע שכתוב בסידור? על העמוד של התפילה, יש מקומות שכתוב דע לפני מי אתה עומד. אז העמוד ידע לפני מי הוא עומד, בסדר. מה זה נוגע לי? צריך לקרוא את זה ולהסתכל על זה ולזכור, זה נועד שבן אדם יראה את זה. על כל פנים, יש שם לכל הנהגה של שם. עכשיו, שין דלת יוד, בדיוק אתמול חשבתי שאני צריך לפתוח ולחפש את הפירוש הפשוט של השם הזה. חז"ל דרשו שדי באלוקותי לכל בריאה, אבל מה השם הפשוט בעברית? מה המשמעות של זה? יש מקומות שאפשר לחפש את זה. אחד מהם זה הפירוש של הרב הירש של התורה. הוא מסביר כל דבר לגמרי לפי הפשט. שכחתי מזה ולא הסתכלתי. אני כאל שדי, פרי ורווה, צריך להיות שם, צריך להסתכל מה אתה...
לא, אני אומר, יש גם במלבים אולי, מסביר, יש לו את ה...
נכון, נכון, אבל הוא עוד יותר פשט. המלבי מסביר את הפשט של ההקשר הכללי, והוא מסביר את הפשט של המילה כמילה. בלי להיות מושפע מהסביב. אחר כך הוא מנסה לתווך את זה עם כל המילים שלפני ואחרי. אבל קודם כל, הוא מלמד אותך מאיזה שורש זה מגיע, איזה מילים דומות יש לזה, מה המכנה המשותף של כל המילים הדומות. הוא לקח את זה מרש"י, רש"י אומר שכל המילים שהן ממוצא משותף, הם מתחלפים. ד' בט' וכן הלאה. אז הוא בנה את הכל על הדיבור הזה של הרש"י, כל החמישה חומשי תורה שלו. ולפי זה הוא מגיע לפשטים נפלאים. אז אני לא יודע, אבל על כל פנים, די באלוקותי לכל בריאה זה אמירה של צמצום. מספיק לך מה שקיבלת, אתה לא צריך יותר מזה. ויש בזה גם אמונה חזקה שאתה לא צריך לחפש עוד מישהו שייתן לך איזה רוחניות אחרת. מה שהקדוש ברוך הוא נותן, זה לא צריך יותר מזה. זה כל זה מרומז במידת היסוד. מידת היסוד מצד אחד זה צינור השפע, זה צמצום. מצד שני זה לקבל את השפע רק מפה, ואתה לא יכול להחליף את העניין של היסוד. אתה לא יכול לקבל את השפע הזה מאף מקום אחר. וששם שורה הנקודה כנזכר לאל. דיברנו בהתחלה שיש גילוי אלוקות שמגיע לבן אדם, תחילת ההלכה. או שהוא מחפש אותו, או שזה הגיע לו במתנה. הגיע לו גילוי אלוקות, אז הדבר הראשון זה פי ידבר חוכמות. הדבר הראשון צריך להפוך את זה לאותיות, למילים. להלביש את זה באיזה פסוק. אפילו השגות של צדיקים תמיד חיפשו למצוא את זה באיזה פסוק או באיזה מאמר חז"ל או באיזה... הם הצטערו כשהם לא מצאו. כי ככה זה נשמר יותר טוב. ואחר כך יש עוד שלוש צמצומים להוריד את זה יותר, זה לדבר עם הצדיק, לדבר עם החבר, לדבר עם עצמו, זה כבר שיחה בינו לבין קונו. אבל הנקודה הראשונה היא נקודה של יסוד. פי ידבר חוכמות זה לתפוס את ה... צריך להבין, כתוב שם פי ידבר חוכמות. אבל כשפי ידבר חוכמות זה לא יכול להיות בלי שספירת היסוד הורידה את החוכמה אל הפה. בספירות, מי מוריד את האור של החוכמה אל המלכות? היסוד. כי אלה השלוש נקודות הנ"ל שאנו צריכים לקבל מכולם בכלל, גם הם מקבלים זה מזה כנזכר לאל, ומשתלשל הערתם מזה לזה. גם בפרטיות בכל נקודה יש בחינת שלוש נקודות הנ"ל. פה הוא נכנס לממש, הוא עושה את זה לתשע, השלוש. מה שדיברנו קודם על שלוש נקודות, הופך את זה לתשע, כי בכל נקודה יש את כל שלושת הנקודות. בדיבור עם הצדיק כלול כבר הדיבור עם הצדיק והדיבור עם החבר והדיבור עם עצמך מול הקדוש ברוך הוא. בדיבור עם החבר כלולים הדיבורים של הצדיק והדיבורים עם החבר והדיבורים שלך עם הקדוש ברוך הוא. ובדיבורים שלך עם הקדוש ברוך הוא כלולים גם כל השלוש. זה דבר מובן לגמרי. בפרטיות, בכל נקודה יש בחינת שלוש נקודות ענב. כי הנקודה המהירה למה שלמטה, דהיינו אל הלב, לבחינת בינה דבריאה, היא בחינת נקודה התחתונה במדרגה העליונה כנב. כך סדר כל ההערות כידוע. ובחינת חוכמת התאה שצריכה לקבל מבחינת שורש הנקודה, דהיינו חוכמה אילה. ובחינת פי ידבר חוכמות, שתי חוכמות, אילה ותתאה, כנזכר לב.
למה הלב נקרא בינה ליבה? הרי הבינה הוא בעוסק.
הבינה זה בשכל, אבל הביטוי השלם של הבינה זה בלב. כל זמן שהבינה נשארת בשכל, אז היא לא מילאה את התפקיד המלא שלה. אז היא עדיין חסרה, אין לה שלמות. שלמות של כל דבר, יד בריאה. יד בריאה מקבלת את השלמות שלה כשמשתמשים בה. אם לא משתמשים בה, אם אין כלום, לא יוצא כלום מהיד הזאת, אז היד היא חסרה לא מבחינת הבריאות שלה, אם משך הזמן תהיה חסרה גם מבחינת הבריאות, אבל היא לא חסרה מבחינת הבריאות, אלא מבחינת התפקיד. כאילו הקדוש ברוך הוא לא בורא דבר אחד לבטלה, והבן אדם הזה יש לו יד והוא לא משתמש בה, אז למה נתנו לו יד? אצלו בגלות. אז אותו דבר בינה, אם הבינה לא מגיעה אל הלב, אז זה פסוק במשלי, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? הוא קונה חוכמה, הוא קונה את החוכמה בבינה. הבינה זה הכלי בשביל לקנות את החוכמה, החוכמה הרי בורחת, זה ברק המבריק. אז הכלי לאגור את הבינה, את החוכמה, את ההברקות של החוכמה זה בבינה. ולמה זה מחיר, למה הוא משקיע לקנות חוכמה ולב עין? אם זה בסוף לא מגיע, אם זה לא מגיע לתחנה הסופית, אם זה לא משנה את הבן אדם ואת ההתנהגות שלו, אז אם כן, למה זה אנוכי? אז החוכמה והבינה נמצאים אצלו בגלות. וממילא, אם מדברים על פי ידבר חוכמות, זאת אומרת שהפה ממשיך את החוכמה העליונה לחוכמה התחתונה. החוכמה העליונה זה חוכמה דאצילות, שהאצילות בכללות העולמות, בכללות העולמות האצילות זה חוכמה. הבינה בכללות העולמות זה הבריאה. והמלכות, היסוד שבאצילות ממשיך את האור של החוכמה אל המלכות, והמלכות זה הפה, והפה משדר את זה לעולם הבריאה. בעולם הבריאה, במלכות עצמה יש כבר חוכמת התא. את החוכמת התא, העולם הבריאה יכול לקבל. עכשיו פה צריך להבין, זה נושא קצת מורכב, אנחנו לא רגילים לאותיות האלה. צריך להבין ככה, למה באמת לכסיל אין לב? מה קרה שם? לכאורה, אם זה הדרך שהחוכמה, הבינה יורדת עד ללב, אז למה אצלו זה נעצר? מה קרה? מה היה חסר?
יכול להיות חכם וכסיל.
אפשר להיות חכם ולא פיקח. IQ גבוה, עם תעודות טובות, אבל אתה יודע, הוא ייתן לך עצות הפוכות הכל, כי הוא לא פיקח, אין לו חכמת חיים. זאת אומרת, יש עניין של חוכמת התא, בשכל יש תמיד, הם מדברים על שכל עיוני ושכל מעשי. רבנו מזכיר את זה באיזה מקום, מחשבות מידותיות ומחשבות מעשיות, יש כל מיני דרגות במחשבות. מה התכלית של כל דבר, כל נשמה, התכלית שלה זה לבוא לעולם הזה ולעשות תיקון. התכלית של כל רעיון שהוא ייכנס לעולם של הבחירה והוא יעשה שם תיקון. כדי שייכנס לעולם הבחירה הוא צריך קודם כל להיכנס לעולם הרגש. מה מהרעיון יכול להיכנס לעולם הרגש, זה צריך להבין. לא כל הרעיון יכול לדבר אל הרגש. אם החלק המופשט של הרעיון הוא מעל הרגש והוא לא מדבר אל הרגש. זה כמו שיגידו לך, למשל, שיש באיזה מקום רחוק רחוק מאוד מאוד, התפוצץ שם כוכב שלם. אתה תשב שבעה עליו? זה ירגיז אותך? זה ישמח אותך? זה יעשה לך משהו בכלל? לא. אבל אם יסבירו לך שאם שם התפוצץ כוכב, אז כל המערכת משתנית לרעה. אז אתה תתחיל לדאוג. אז זה יגיע ללב שלך. למה? כי החלק הזה של ההשגה שנוגע לנו, החלק הזה יכול להתכנס בלב. הוא יותר נמוך, הוא יותר קונקרטי. זה יכול להיכנס ללב. החלק של ההשגה שהיא מופשטת, מה שקדמונים קדמו, קראו לו ידיעת הדבר כפי שהוא. זה הלב לא, זה לא השפה של הלב. הלב לא יכול לקלוט את זה. אלא אם כן, הלב עצמו עבר שינוי. אם הוא לב כמו משה רבינו, שכבר הלב שלו כבר עלה למדרגה, שהוא כבר, הוא כבר לא חושב על עצמו ולא דואג על עצמו ולא זה, אז הלב יכול להתפעל גם מדברים כאלה.
זה אינטרס.
זה מאוד נדיר. זה מאוד נדיר. בדרך כלל, הלב מתפעל ממה שנוגע לי.
זה אינטרס, כי בגלל שיש לו אינטרס.
כן, אבל אפילו אם לא, לא בדיוק אינטרס, יש... זה לא, לא תמיד חייב להיות אינטרס, יכול להיות גם לא אינטרס, אבל זה דבר, נגיד, שאתה רואה סבל. זה לא אינטרס שלך, אתה לא מרוויח מזה, אתה רואה סבל, אז אתה מתעורר מזה. למה אתה מתעורר מסבל? כי אתה יכול להרגיש מה זה סבל. אפילו אם אתה לא מעורב בזה, וכאילו, זה לא שייך. סבל של, אתה יודע מה, אתה רואה כלב פצוע, אתה מתחיל לרחם עליו. אבל אם יסבירו לך בתיאוריה מה קורה בגוף של כלב פצוע, אתה לא תרחם על אף אחד, כי אין לך כלב קונקרטי לרחם עליו. אין לך מישהו שעליו זה יחול. זאת אומרת, יש את השפה של הלב, את השפה של המוח. וצריך להכיר בזה, ששתי שפות. רק החלק, יש במוח כלול גם הדיבורים שעתידים להגיע אל הלב. כמו שבמוח של בן אדם מבוגר, כלול גם אפשרויות השיחה עם ילד בן 3. למרות שזו שפה אחרת, איזה עולם אחר. אז אותו דבר, במוח כלול גם התקשורת עם הלב. הכסיל בחושך הולך, לא מעניין אותו, הוא מצא איזה רעיון, הרעיון משעשע אותו. הוא לא מחפש את השלמות של הרעיון עצמו, גם במוח הוא לא שלם. הוא לא מחפש את ה... את ובכן, איל הזאת ובהתאם לכך, מה זה אומר, מה זה אומר קונקרטית, כמו שאומרים. איזה רעיון, הוא מצא איזה רעיון מופשט. רואים את זה אצל אלה שלומדים מתמטיקה גבוהה. יש מתמטיקה, אנחנו לא מכירים מתמטיקה, אנחנו לא יודעים מתמטיקה. אנחנו יודעים את 4 פעולות, שיודע להוציא שורש, אז הוא כבר גאון. שיודע קצת אלגברה, אז מי ידמה לו, מי ישווה לו. אבל יש מתמטיקה שלומדים יחסים, ומקבילים יחסים אל יחסים, לא מספרים אל מספרים.
זה כמו פילוסופיה.
גם בפילוסופיה, אבל אפילו במתמטיקה. זה מגיע כמעט לפילוסופיה. אפשר להשתעשע, אחד שיש לו ראש טוב, אוהב להשתעשע בזה, זה מפליא אותו. אבל זה כלום. הוא יכול להיות עצוב ומדוכא, כרגע הוא משתעשע במשהו ש... זה לא מדבר אליו. אז זאת אומרת, לכן כתוב חוכמות, יש חוכמה עילה וחוכמת התא. עכשיו, אם נחזור לעניין שלנו, אם מסתכלים על כל עולם האצילות כעל חוכמה, ועל כל עולם הבריאה כעל בינה, ועל כל עולם היצירה כעל 6 מידות, ועל כל עולם העשייה כעל מלכות. אז שתי החוכמות בעולם האצילות, זה החוכמה של החוכמה והמלכות של החוכמה. המלכות נקראת חוכמת התא. וכשאנחנו פי ידבר חוכמות, זה שהפה, שזה גם המלכות, הוא מדבר שתי חוכמות. הוא גם מגלה משהו מהחוכמה הילה, כמה שיכול לגלות, אבל העיקר מה שהוא מגלה זה חוכמת התא. אבל איך מגיע אליו חלק מהחוכמה הילה? מגיע אליו על ידי היסוד. עכשיו, מה הוא צריך את החוכמה הילה? האם הוא הולך להשפיע לעולם הבריאה? עולם הבריאה את החוכמה הילה לא יכול לקבל, הוא יכול לקבל רק חוכמת התא. מה הוא צריך את החוכמה הילה? אז זה עוד סוגיה. יש תמיד זה ככה. ברקע תמיד צריך לעמוד משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר אמיתי. למרות שבפועל אומרים רק מילים פשוטות. זה הסוד מה שחזל אמרו, שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. שני אנשים אומרים את אותו דבר. אחד מהם... הוא בדרגת שכנוע וברמת ביטול מאוד גבוהה, והשני הוא חוזר על מה שהוא למד באיזה ספר. אז הדברים של הראשון ייכנסו ללב שלנו יותר, למרות שאת רמת השכנוע שלו לא נשיג בחיים, אבל זה נותן כוח גם בדיבור שלו, זה ברור. הדיבור שלו, יש לו יותר תוקף, בגלל שבפנימיות מאיר לו אור, למרות שהוא לא מגלה את האור הזה. זאת אומרת, היות שהתכלית היא שכל הנבראים כולם יתקרבו להשם יתברך. התכלית של החוכמת התא, שמי שמקבל את החוכמת התא יגיע בסוף לחוכמה הילה. זה לא התכלית שהוא יקבל חוכמת התא ויעצור שם. וזה כמו שחזל אמרו שבן אדם לא עומד על דעת רבו עד שעובר 40 שנה. אבל באותו רגע שהוא לומד את זה לפני שעבר 40 שנה, הוא מבין את רבו. אחד כזה שלא מבין את רבו לא יעזור לו 40 שנה. אם הוא מבין לא נכון, במשך 40 שנה ההבנה הלא נכונה תגדל פי 40. מה זה יעזור? אבל אם הוא כן מבין נכון, התכלית היא שיתייגע ושיעבוד קשה, ושבסוף 40 שנה הוא יגיע לחוכמה עילה. זה ברור? זה הנקודה. אז לכן חייב להיות מידת היסוד, שעל זה דיברנו כבר הרבה פעמים, היסוד, זה, אמרתי, זה ביטוי לא יפה להגיד את זה, זה כביש עוקף מלכות. זה כביש עוקף צמצום. המלכות משדרת לנו צמצום שלם, מלא, כאילו, מה שנגזר עלינו שנקבל, ומידת היסוד זה הסוד של התקשרות לצדיקים. מידת היסוד היא, זה עוד שביל צדדי, איך כתוב שם, בשר שאני הולך במדבר הרבה, אולי אני אלך בשביל הזה. יש שביל מן הצד שאפשר להגיע אליו הרבה יותר. זה הסוד של מידת היסוד. מה זה הסוד של מידת היסוד? זה התקשרות. אם יהודי קושר את עצמו, הוא לא רק לומד, הוא לא רק משיג השגות באופן של דוקטרינה, כמו שאומרים, באופן של עם דידקטיקה טובה, עם פדגוגיה, עם כל זה, אלא הוא קושר את עצמו, הוא יודע שזה אמיתי, זה תורה, זה קדוש, אז יש לו אחיזה במידת היסוד. חוץ מזה שהוא מקבל את הכל דרך המלכות, אבל הוא מקבל גם משהו מהיסוד, ואז יותר קל לו לעלות לחוכמה העילה. ובשביל זה גוף צריך כוחות. איך עולים מהחוכמת התא לחוכמה העילה? אז על זה נאמר, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. על ידי זה שפי ידבר חוכמות, על ידי זה הלב מקבל תבונות, וגם התבונות כתוב בלשון רבים. זאת אומרת שגם שם זה רק פתיחה של תהליך. מה שאתה מקבל היום, לא תצא עם זה ידי חובה מחר, כי מחר אתה צריך להתקדם יותר. זה פחות או יותר העניין. אפשר לקרוא את המילים עוד פעם, אז זה קטע, כתוב מאוד בקיצור, כאילו ראשי פרקים. לא יודע למה את זה הוא כתב כל כך בקיצור. כאלו שלוש נקודות הנעל שאנו צריכים לקבל מכולם בכלל, גם הם מקבלים זה מזה, כנזכר להם. יש סדר השתלשלות בתוך, הם מקבלים זה מזה כי כל אחד כלול מכולם. יש מה לקבל אחד מהשני. יש הבדל, אני לא מספיק ברור היום, אני מרגיש את זה, אבל לעייפות, מה אני יכול לעשות? אני שאני פה בכלל. אז יש לפעמים שיש סיבות ותוצאות. נגיד, אני דוחף את זה וזה דוחף אותך. ואחר כך מישהו שם נופל ושובר משהו. אז זה סיבות ותוצאות, אבל זה לא כלול אחד בשני. כל אחד עומד בפני עצמו, ואחד גורם לשני. אין כאן שפע שניתן. אבל יש סדר של, כמו משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים, כל מה שהזקנים, וכל מה שיש הכנסת הגדולה, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל היה כלול קודם במשה. אתה רוצה שיתפרט יותר, אז זה נכלל ביהושע. להתפרט עוד יותר, אז צריך לרדת לזקנים. אבל הכל היה כלול בהתחלה במשה. זה סדר של קבלה, של שפע, שהכל כלול בהתחלה, והם נותנים אחד לשני את מה שהיה בהם. זה כמו שהאבא הוליד את הילד, והילד הוליד את הנכד, והנכד מוליד תנין, וכן הלאה. זה בא ממנו, ממנו לוקח כתוב. גם הם מקבלים זה מזה, הוא משתלשל להערתה מזה לזה, זה נקרא השתלשלות. כשזה מגיע ממנו, כשנולד ממנו, זה נקרא השתלשלות. אם זה סתם דבר אחד גורם לשני, אז זה לא נקרא השתלשלות. זה נקרא סיבה, אבל זה לא השתלשלות. השתלשלות זה שקודם זה היה כאילו בעיבור, בהיעלם, ועכשיו זה מגיע, מגיע, מגיע לגילוי. וגם בפרטיות, בכל נקודה, יש בחינת שלוש נקודות ענת. כי הנקודה המהירה למה שלמטה, היינו אל הלב, לבחינת בינה דבריאה, שזה התכלית, התכלית של כל ההערה הגדולה הזאת שהירה בעולם האצילות, זה לרומם את הנבראים אל הקדוש ברוך הוא. להביא את המלאכים של עולם הבריאה, שיעיר בהם אור שלמעלה מעולם הבריאה. זה יהיה לעתיד לבוא, אבל עכשיו אנחנו עושים את העבודה הזאת. אז דהיינו למה שלמטה, אל הלב, לבחינת בינה דבריאה, אז מאיפה זה מגיע? זה בחינת נקודה התחתונה במדרגה העליונה כנ"ל. כי כך הוא סדר כל ההערות כידוע, תמיד הרגליים של המדרגה העליונה זה הראש של המדרגה התחתונה, והיא מבחינת חוכמת התא שצריכה לקבל מבחינת שורש הנקודה, דהיינו חוכמה אילה. מבחינת פי ידבר חוכמות. מה אמרנו? אם החוכמה, אם המלכות, שזה החוכמת התא, לא תקבל מהחוכמה, היא גם תוכל להשפיע. אבל זה לא יהיה דברים היוצאים מן הלב, זה יהיה כמו דברים שמישהו אמר לי להגיד אותם. אין שם את השורש. כשחסר השורש, ולכן צריך את מידת היסוד שתקשר את החוכמת התא לחוכמה אילה. בבחינת פי ידבר חוכמות שתי חוכמות, אילה ותתא כנ"ל. נמצא שהנקודה שהיא בחינת יוד כלולה משניים. היינו משני יודים, יוד אילה ויוד תתא כנזכר לאל. כשכותבים את השם בשילוב, יוד וא' מאדני ואחר כך ק' ואחר כך את הדלת וכן הלאה, אז יש לך את היוד של שם הוויה, אות ראשונה, ואת היוד של שם אדנות, אות אחרונה. וזה, כמה אותיות יש שם ביחד?
שמונה
אותיות. זה הדרך מהחוכמה עד למלכות. כמה יש בדרך מהחוכמה עד למלכות? כמה ספירות יש?
שמונה.
אז זה הדרך. היוד הראשונה זה לקבל מהחוכמה, והיוד האחרונה זה להשפיע על המלכות. זה נקרא השני יודים, יוד אילה ויוד תתא. והמשכת ההערה שנמשך מיוד אילה ליוד תתא, מנקודה עליונה לתחתונה, שיש בזה את כל השמונה אותיות של השילוב של שם הוויה ושם אדנות, זה מבחינת נקודה אמצעית. כי זה ידוע שכלליות המדרגות הן שלוש בחינות ראש תוך סוף, שמבחינת שני יהודים ענל, ובאמצע וב, המשכת ההערה ענל. עכשיו, מה יוצא מזה, וככה דיברו גם בעל פה, שמעתי כמה פעמים, מה הכי חשוב משלוש הנקודות האלה? נקודת הצדיק, נקודת החבר, ונקודה בינו לבין עצמו. מה הכי חשוב? אז תמיד אמרו, שתי נקודות יותר חשובות, הנקודה השנייה היא פחות חשובה, הנקודה האמצעית היא פחות חשובה. רק בלי הנקודה האמצעית חסר בשתי הנקודות האלה, אבל בעצם הנקודת הצדיק והנקודה בינו לבין עצמו, שעם זה הוא עומד עם כל מה שיש לו על הלב, אם הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, זה שתי הנקודות, זה חוק ולא יעבור. כדי שזה יתפתח, צריך חבר טוב. בלי חבר, קשה לפתח את נקודת הצדיק, אפשר לראות את זה. חבר, אפשר גם לעשות חברותה. ובחברות הרי לא כל הזמן לומדים. אז ואם לומדים, מי שעושה חברות על ליקוטי מהר"ן או על ליקוטי הלכות או על שיחות הר"ן או על משהו כזה, אז יש שם את הדיבורים של הצדיק עם החבר ביחד, ואז החבר יכול להפוך את הדיבורים של הצדיק לדיבורים כאלה שמגיעים עד למטה מטה, עד לתחתית הרגליים אפילו. כי עם חבר זה אחרת, חבר אומר מילה, זה הרבה יותר פועל מאשר מילה שכתובה בספר. חבר הוא בגובה העיניים, הוא מדבר ככה.
זה לא קל למצוא חבר.
נכון, נכון. צריך להתפלל על זה. אבל אם לא מחפשים הרבה, אם מחפשים רק יודע מה, שעה בשבוע, שעה בשבועיים, אפשר יותר בקלות למצוא. זהו בחינת שלוש נקודות הנ"ל. מה כותב למטה? כאן הוא מסביר קצת אחרת. כן, הוא מביא את זה מלקוטי מהר"ן, מתורה סמך ו'. היוד זה החוכמה בעצמה, היוד הראשונה, והיוד האחרונה זה המלכות. אבל כנראה שהיוד פה היא כוללת כבר גם את הבינה וגם את הדעת. אז כמה ספירות נשארו? אם אני כבר אחרי הדעת, כמה ספירות נשארו עד המלכות? שש. אז זה השש אותיות. יותר נכון, ככה להסביר. זהו בחינת שלוש נקודות הנ"ל. כי נקודת צדיק הדור הנ"ל הוא בחינת ראש מוחין, כאן נזכר לאל, בחינת נקודה עליונה הנ"ל. צריך לדבר על זה. כולם נוסעים לאומן לראש שנה. למה נוסעים לאומן לראש שנה? למה? נוסעים לצדיק בראש שנה, רבנו אמר שכולם צריכים לבוא אליו. מה העניין בזה? אז יש הרבה דברים שבפשט קשה להבין אותם, ודווקא בקבלה כתוב הפשט. פלא, זה ככה. מה העניין של ראש שנה? בחורה, ודאי שצריך לבוא לרבנו. כולם צריכים לבוא לראש שנה, אולי אחד צריך לבוא לראש שנה ואחד צריך לבוא לפורים. או לפסח. מי אמר שכולם צריכים לבוא לראש שנה? יש יהודי שראש שנה מדבר אליו יותר. יש יהודי שחנוכה מדבר אליו יותר. אז אולי צריך, זה צריך לבוא מתי שזה. וזה, כל אחד יקבל את ההערה שלו, מתי שהלב שלו יותר פתוח. לא, זה לא יותר הגיוני. מה העניין? אבל האמת היא, דיברנו על זה, פעם למדנו על זה. בראש שנה כל דבר חוזר לקדמותו. היום הרת עולם, מתי למדנו על זה?
לא למדנו, אבל הזכרת את זה
לפני. למדנו את זה, למדנו את זה. למדנו את זה. ראש שנה כל דבר חוזר לקדמותו. למדנו את זה בהלכות ציצית, באיזה מקום, הזכרנו את זה. מה פירוש שכל דבר חוזר לקדמותו? אנחנו מכירים את כוח המשיכה. כן? כשאתה עוזב משהו, הוא נופל חזרה. אם תעזוב אור רוחני, לאן הוא ייפול? כלפי מטה או כלפי מעלה? אני מדבר בשפה, במטאפורה. לאן הוא ייפול? כלפי מעלה. זה, הכוח מושך אותו ללמעלה. הוא יוצא מגדרו והוא יורד כלפי מטה. זה המשל, תמיד נותנים משל מאש. אש עולה ללמעלה. בבתניה, בפרק י"ט, היום ראית רבי גדליה מסביר את זה באחד מהמכתבים שלו. מישהו שואל אותו מה הפשט שם. הוא אומר שכל נשמה, אם תעזוב אותה, אז היא תעלה, היא לא תישאר בגוף אפילו רגע. היא צריכה, זה כמו אש, אם אין פתיל, זה זוהר. אם אין פתיל שמחזיק אותו, אז הוא בורח. הוא לא יכול להחזיק. זאת אומרת, אור אלוקי תמיד ייפול כלפי מעלה. אז איך העולמות מקבלים חיות? האור צריך להגיע אליהם ולהתלבש בהם, והם למטה. מה פירוש למטה? הם מדרגה נמוכה, מדרגה מצומצמת. האור מושך לאינסוף. אז איך הוא מגיע למטה? הקדוש ברוך הוא שולח אותו. אומר לו לך, והוא הולך. כמו שאמרו לבן של הברגר. דחפו אותו ואמרו לו לך, לך, אז הוא הלך. הקדוש ברוך הוא דוחף אותו, זה בחינה של על כוחך אתה חי. אבל זה כמו שכתוב בסיפור של הבעל תפילה, מדי פעם היו צריכים כולם לעלות לאיזשהו מקום, כתוב שם הלשון, לעלות לחדש את הכוח. זה הסוד של הרצו ושוב שיש בה נשמות. יהודי שיהיה כל הזמן בשוב, הוא כל הזמן יגיד, יש לי פה שליחות, חבל על כל רגע, זמן לכיסופים אין, צריך ללמוד תורה ולקיים מצוות בדקדקנות, אבל זמן להתבודד ולהיות בכיסופים ולנגן איזה ניגון עמוק וזה... חבל הזמן, אני בשליחות. הוא יהיה רק בשוב, בלי רצו, אז הוא יתייבש. זה כמו עץ שלא משקים אותו, הוא רק ירצה לתת פירות כל הזמן. פירות זה מעשים טובים. אבל אם ישקו אותו, אז הוא יכול לחיות הרבה שנים. כי ימי העץ, ימי עמי, עץ יכול לחיות הרבה זמן, אם הוא במצב טוב. יש גם רצו ושוב באור האלוקי. לא רק בנשמות, באור האלוקי בעולמות, אם האור יהיה כל הזמן בשוב, אז הוא כבר לא יאיר במקור שלו. יש בו רצו ושוב, רצו ושוב כל הזמן. עכשיו זה הרצו ושוב שהוא בו זמנית, הוא סימולטני. בקצה אחד יש בו רצו, בקצה השני יש בו שוב. יש בו, כמו שאומרים, תודעה שפתוחה לשני הכיוונים. בפרט בעולם האצילות שהוא למעלה מהזמן, אז אי אפשר לתאר את זה על רצו ושוב כפשוטו. יש בו גם רצו וגם שוב, כל הזמן. אבל זה הכל בחיות היומיומית. אבל יש, עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, כל שנה צריך לעלות למדרגה יותר עליונה. העולם כל הזמן צריך להתקדם. זה שהעולם יש ירידת הדורות, אז על הירידה חוזרים בתשובה, וזה מסתדר בסוף. או שמקבלים עונש שזה מסתדר. אבל עלייה צריכה להיות עלייה עד אין קץ. זה שמקבלים שכר על המצוות, זה לא מוחק את המצוות. העולם כל הזמן עולה. וכל פעם צריך לעשות עבודה בהתאם למקום שאליו צריך להעלות את העולם. אז אם בתשע"ו העלינו את העולם למקום מסוים, בתחילת תשע"ז כל העולמות צריכים לקבל כוח, בפרט היהודים, אבל כל העולמות צריכים לקבל כוח שיהודי יוכל להעלות אותם למקום יותר גבוה. ובשביל זה בליל ראש השנה כל החיות של העולמות היא ברצו בלי שוב. מה שנשאר פה שהעולמות יתקיימו זה רק כיסתא דחיותא, זה כמו כמו צמח, רחמנא ליצלן. אבל ועד, ככה זה נמשך עד התקיעות. בתקיעות, אז חוזר, וזה אז רמז שאומרים בתפילה, יום הרת עולם. הרת עולם זה כמו, הוא חוזר לבטן אמו. הוא בהיריון, הוא נכלל במקור. זה הסיפור של ראש השנה.
אז אנחנו הולכים לקבל כוח כאילו?
כן. בראש השנה מקבלים את הכוח להיות כלי, העולמות. העולמות הם הכלים. את האור ממשיך היהודי. אבל אם העולם לא יהיה כלי, אז הצדיק הכי גדול עם כל העבודה שלו, אם העולם לא קיבל כוח להיות כלי, אז איך הוא יכול להמשיך? אין עוד כלי, ויעמוד השמן. לא נמשך אור אם אין כלי. אז כל החיות שבעולמות עולה בראש השנה למקור, ושם היא מקבלת כוחות חדשים.
עולמות זה אנחנו, כאילו אנחנו...
העולמות, הדומם, הצומח, החי, הספירות העליונות, ההיכלות, המלאכים, הכל, הכל, הכל. אנחנו פרשה אחרת. מה זה הפרשה שלנו? הפרשה שלנו שאנחנו הפנימיות של העולמות. מי שזוכר את הסיפור של הבן מלך שנעשה מאבנים טובות. בהתחלה נולדה בת. היה צדיק שהביא בת. אחר כך היה צדיק שהביא בן. הבת זה כל העולמות, הבן זה הנשמות. כל העולמות הם צריכים לקבל את האור שהנשמות ממשיכים להם. והנשמות יכולים לפעול שזדונות יהיו לו כזכויות, מהצרת, נהיה אבנים טובות, את כל הסיפור שם. אבל לכל פנים, יש עכשיו את אותו עבודה של ראש שנה, יש גם כן בנשמות. מה זה העבודה הזאת של ראש שנה בנשמות? לחזור לשורש. עכשיו, צריך לעשות איזה... לחזור לשורש כפשוטו, זה, על זה אחראי הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אבל מה שאנחנו כן יכולים זה לנסוע לצדיק, כי הוא השורש. בעולם שלנו הוא השורש. זה ברור? ודווקא צדיק שהיה בעולם, לא צדיק תיאורטי שהוא חי, ועד הנשמה שלו לא ירדה אף פעם. מי שהיה בעולם, הוא עשה את הירידה צורך עלייה, והוא לא קלקל, והוא עלה לאן שהוא עלה, אז הוא השורש, דרכו אפשר לקבל את הכוח. וזה שייך לראש שנה דווקא. זה כאילו להשתתף עם כל העולם ביחד. וכמובן, כשזה חסר, אז זה חסר. בסדר, תמיד שנוסעים זה טוב. יש בן אדם שמהיר לו יותר לנסוע דווקא בזמנים אחרים. במובן, בהחלט. כי באמת בכוחות הגלויים שלו הוא יקבל יותר אם הוא ייסע בזמן אחר. לוי יודע מרת נפשו, וכל אחד יודע בדיוק מתי נתאים לו. אבל בפנימיות, מה שמתרחש באמת בשורש, אז בשביל זה רבנו אמר, ראש שנה צריכים כולם להיות. זה היה לשון של רבנו, ככה אמר, ראש שנה דפנה לזה, ראש שנה צריכים כולם להיות. מה משמע מזה? שבזמנים אחרים, אז זה יותר מתאים לזמן כזה, זה מתאים, יש זמן אחד שהוא שייך לכולם.
אז אנחנו מקבלים את הכיסופים בראש השנה כאילו?
זה לא רק את הכיסופים, זה לא, העולמות צריכים לקבל את האפשרות להיות כלים, כיסופים, דברים כאלה. אבל אנחנו מקבלים את האפשרות להרים את העולם. אפשרות להרים את העולם, זה צריך כוח נפלא, זה כמו שאמרנו קודם. חוכמת אתה צריכה לקבל את זה מחוכמה עילה. כשאתה עומד מול משהו בעולם, מול איזה ניסיון, וקודם כל לקבל את המוחין שהניסיון הזה הוא לא מתנגד לקדושה, אלא שהוא אתגר. כמו מסלול מכשולים בשיעור מדס, מי שזוכר. מי שלא זוכר גם טוב. זה אתגר, לקבל את זה כאתגר. זה מוכין שמקבלים מהצדיק. אנחנו יש לנו עיניים קטנות, אנחנו לא... אם מישהו מפנים את זה, סימן שהוא קיבל את זה, הוא קיבל את זה, זה לא אנחנו. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו אלף פעמים שזה רק אתגר, ברגע שזה מגיע בבום, אז הכל מתפוגג, כל הדיבורים. ואם בן אדם מחזיק שם, סימן שהוא קיבל את זה מהצדיק. זה קודם כל, זה הדבר הראשון. ואילה זאת, ובהתאם לכך, היות שזה אתגר, אז היחס של זה הוא אחרת. ואפשר לטפל בזה, באתגר אפשר לטפל ואפשר להרים את זה למקום שאפשר להגיד אחר כך, טוב שזה קיים. אם זה לא היה, היה צריך להמציא אותו. תאמין, כמו שאומרים. זה רק יכול, אפשר רק להוציא מזה טוב. אפשר רק להתעלות על ידי זה. ואת הכוח הזה להעלות את העולם למקום יותר גבוה מה ששנה שעברה, את הכוח הזה מקבלים מהצדיק.
בראש השנה.
בראש השנה. עכשיו, ודאי שזה כתוב במפורש, כתוב התפשטות של צדיק, רבי נתן כותב את זה בתפילה של ל"ג בעומר, שאפשר להגיד את זה בל"ג בעומר בכל מקום בעולם, לא צריך להגיד את זה במירון. אף על פי כן, במקום גניזתו, זה מאיר יותר. זה כתוב גם בהקדמה של הרב מצ'רין לתיקון כללי, הוא כותב שבעצם מלוכל הארץ כבודו, וזה לא שייך, אף על פי כן, רואים שכלב הלך להשתתך על קברי אבות, ו... אז האבות, זה היה העניין שלהם. גם שם היה מלחמה על לעשות את ארץ כנען לכלי להשראת השכינה. המרגלים לא רצו לשתף פעולה עם דבר כזה. הם רצו כולל גדול, ראש כולל משה רבנו, לשבת במדבר, לקבל מן וללמוד תורה. וכלב ויהושע הבינו שצריך להעלות את העולם. צריך להחזיק תוריה ביד ולא להיכנס לשטח של השני. לשמור על הגבול, לא תשיג גבול רעך. ולהתעסק עם כסף ולא לקחת ריבית. וכן הלאה. אז צריך להעלות את העולם. ואת זה הם לא רצו לקבל. ובשביל לקבל את הכוח הזה, אז הם היו צריכים את הצדיקים. אז יהושע קיבל את הכוח מזה שמשה נתן לו ברכה. וכלב קיבל את הכוח מזה שהוא הלך לאברהם יצחק יעקב. אברהם יצחק יעקב ומשה כולם היו בעולם הזה. או שהם כבר היו בעולם הזה, או שהם עדיין היו בעולם הזה. והם התעסקו עם ענייני העולם. פלא גדול, אברהם אבינו קיבל את הנבואה. המפרשים לא מדגישים את זה כל כך. אבל בדרך כלל, איך כתוב את זה דניאל, עודי נהפך עליי למשחית, לא עצרתי כוח. מלאך דיבר איתו, אז הוא כבר לא יכל לעמוד. וכל הנביאים כולם, כתוב ברמב״ם, רק משה רבנו עמד על עומדו. אבל אנחנו, בתחילת פרשת וירא, כתוב בחומש, שאברהם אבינו משרת את האורחים, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. הוא יושב פתח אוהל כחום היום, ומחפש אורחים עם העיניים שלו, ואז בא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הנה יש אורחים, תחכה לי, אל תברח. אז זאת אומרת שהם, העניין שלהם היה להעלות את המציאות מלמטה, והם הצליחו. זה היה עבודה של האבות. ואת זה כלב היה צריך לקבל מהם. כי מי שעשה את הדרך בפעם הראשונה, אפשר ללכת בעקבותיו.
מאיפה הראשון קיבל כוח?
מה?
מאיפה הראשון קיבל כוח?
הראשון קיבל כוח בהתערות הדלילה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, והוא אמר לו במפורש לעשות מעשה גשמי. אמר לו, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה.
ומאז כל צדיק מקבל מאותו כוח? ואז,
מה... העניינים האלה, זה, ככה, זה בדיוק עוד פעם, משה קיבל תורה מסיני עם שרה ליהושע, זה לא רק תורה. זה גם את ה... יש איזה כוח פנימי שעובר דרך זה שנמסר. זה, מה שדומה לזה בפשט, זה הכוח של הסמיכה. רק, ואת זה הרומאים בכוח ביטלו. כי הם לא יכולו לסבול את זה. זה שממשיכים ללמד פחות הפריע להם, כמו הכוח הרוחני שעובר דרך ההשתלשלות של התורה. שזה הם נלחמו כל כך. יש דעה שעוד בעצניע, סמכו עוד איזה, לא יודע כמה שנים אחרי זה. זה נמשך עוד איזה תקופה. לא יודע עד מתי, כבר מזמן לא ראיתי את זה, אבל יש דעה כזאת ש... שזה באותו דור שרבי יהודה בן בבא, שזה רק, זה רק, זה עדיין המשיך באסתר, לא יודע עד מתי. אבל כל פנים ברוחניות ודאי שיש מציאות של שמחה, של שכוח עובר, ודאי. רבנו מדבר הרבה על ידי השמחה. ישוע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו. זה כמעט כתוב במפורש בפסוק. זה לא עבר דרך החוכמה, אלא דרך זה שהוא שמח את ידיו. מה זה ידיו? הידיים הם אלה שאיתם הוא עבד את השם. זה איתם הוא החזיק את המכה והיקה את העשר מכות למצרים, והוא הראה בתוך המציאות של העולם שיש אלוקים שליט ומושל. אז עם היד הזאת הוא הרג את המצרי, בפשט. בדרש, אז הוא הרג אותו עם שם המפורש, אבל הוא קבר אותו והתמנהו בחול, זה הוא לא עשה עם שם המפורש. זאת אומרת, הכוח הזה להעלות את המציאות התחתונה, זה יש הצדיקים יחידי סגולה, ואנחנו כולנו מקבלים את זה מהם.
זאת אומרת שאנחנו מקבלים את הכוח מהצדיק. שבוע שעבר, אבל אמרנו לא, שכאילו ש...
לבד צריך לעבוד. אבל את הכוח, הוא לא עושה במקומנו. אבל את האפשרות, זה סיפור, שני סיפורים
לא,
שונים.
לא, אבל הוא לא צריך להיות תלוי במישהו אחר, נכון?
לא צריך להיות תלוי שהוא יעשה במקומי את העבודה. אני אשב כמו גולם, אני אגיד, רבנו יסדר שהאכילה שלי תהיה לשם שמיים. זה שקר, אין דבר כזה בעולם. בן אדם צריך להתייגע שאכילתו תהיה לשם שמיים. שייתן צדקה כמה שהוא יכול, שלא יצא את החובה עם אגורה. אבל את הכוח להעלות את העולם, לזכך את העולם, ניקח דוגמה פשוטה של עולם, שזה מידה שבלב. מידה שבלב, יהודי. איפה העולם ואיפה למעלה מהעולם בתוכנו? זכור רחמך וחסדך כי מעולם נאמה. בתוכנו, המידות זה העולם, והמוחין הם למעלה מהעולם. דרך אגב, גם בקבלה, מי הוא הנושא שמדברים עליו? בכל המערכת של עולם האצילות, על מי מדברים שם? מדברים על זעיר אנפין. החוכמה זה המוחין שלו, המלכות זה הנוקבה שלו. בעצם הנושא זה הזעיר אנפין. וכך כתוב בזוהר, לי בפלג לכל שייפין. אם אתה מדבר על בן אדם, אתה שואל על מישהו איזה בן אדם הוא. אתה מדבר על הכישרונות שלו או על האופי שלו? על האופי שלו. אז זה העולם, העולם הקטן שזה האדם זה האופי. אנחנו צריכים לקחת את המוח ובעזרתו להעלות את האדם למקום יותר גבוה. והאדם הזה במקרה הזה זה אנחנו. אז צריך לעשות את העבודה, אבל מאיפה יש כוח לעשות את זה? כוח הזה מקבלים מהצדיק.
זה תנאי לקיום העולם?
זה לא תנאי לקיום העולם, זה תנאי להעלות את העולם. העולם מתקיים, יש שתי קריטות ברית. זה בדיוק שתי הצדיקים של אותו סיפור, אתה נכנסת אחרי זה. דיברנו על הסיפור של הבן מלך, שהיה מאבנים טובות. שמת לב שהזכרתי אותו, שנכנסת אחר כך, נכנסת אחר כך. יש שם שני צדיקים שנתנו למלך ילדים. אתה זוכר את הסיפור?
כן.
אז יש שם צדיק אחד שנתן לו בת, צדיק אחד שנתן לו בן. יש שתי קריטות ברית בתורה. יש קריטת ברית לנוח שלא יהיה מבול. העולם יתקיים, אבל העולם הוא כמו בת. הוא צריך לקבל כוחות. אחר כך השם קוראת ברית עם אברהם, הבנים שלו ירדו למצרים וייצאו ממצרים ויקבלו תורה. זה הכל חבילה אחת. אחר כך הוא קראת ברית עם משה, שאפילו אם יעברו על התורה יוכלו לעזור בתשובה. אבל עם אברהם הוא קוראת ברית, אברהם זה הצדיק השני. זה כאילו, מזה נולד כבר בן.
לא חייב להיות שכאילו, ראש השנה האחרון, העולם לא מחויב המציאות שהעולם יהיה גבוה יותר מראש השנה.
לא מחויב המציאות, אבל זה התפקיד. בפנימיות הוא עולה, איפה שאין יד אדם משיגה, והתפקיד של האדם זה להעלות אותו במקביל, אתה מבין אותי? זה כמו שמראים לכל בן אדם לפני שהוא נולד את הפוטנציאל שלו, והוא צריך אחר כך עם הכוחות הדלים שלו להיראות הכי דומה לפוטנציאל שהוא ראה למעלה. אז הוא צריך איזה שני דברים, קודם כל הוא צריך להזיע, הוא צריך להתייגע, אבל הוא צריך כוחות. זה ברור? אז כוחות צריך תמיד לקבל ממי שכבר עשה את הדבר הזה. לא שהוא נותן את הכוחות, דרכו זה מגיע. ככה זה גם בעולם, בכל דבר, גם בחוכמות של העולם.
כדי להגיע לתיקון השלם אתה צריך כאילו לשפר ולשפר ולשפר, יוצא.
נכון,
שאם אבל... העולם היום הוא במצב הרבה יותר טוב,
נכון, לא יודע, מתקופת נכון, התנאים. נכון, הוא... נכון, 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 נכון. גם על זה דיברנו קודם. אתה הגעת באמצע. דיברנו על הכל קודם. כי הרע, מהפסים עונה כל דור על כל הרע, או שחוזרים בתשובה או שחוטפים על זה. הטוב נשאר לנצח, אפילו מישהו מקבל שכר, הטוב לא נמחק. זה מובן?
כן.
כל הזמן העולם מתעלה, רק הוא מתעלה בפנימיות, העין לא רואה את זה, התפקיד האנושי, גם של הגוי, שם המצוא בני נוח. אבל בעיקר התפקיד של היהודי זה להעלות את העולם למקום שהוא יתאים עם הפנימיות. יש לכל יהודי אות בתורה, וכל חלק בעולם מקבל חיות מאוד אחרת בתורה. יכול להיות שעכשיו בקצה השני של כדור הארץ, יש איזה מקום שלא מזדכך מספיק, בגלל שאני, האות שכנגדו, לא עובד את השם כמו שצריך.
לא עם ירידת הדורות, ירידת הדורות. איפה זה ביחד?
ירידת הדורות זה בהשגה. אין נבואה, אין רוח הקודש, אבל לא בתפקיד להעלות את העולם. זה לא סתירה בכלל. יש פחות השגה. אם היה יותר השגה, לא היינו צריכים לקבל כל כך הרבה כוחות מאחרים. אנחנו בחושך, אין השגה, אז צריך יותר כוח. הבנת? כשאתה בחושך, אתה משתמש בחוש המישוש. חוש המישוש הוא כוח. כשאתה רואה, אתה באור, אתה משתמש עם העיניים. כשיש לך השגות, אתה כמו בן אדם רואה. ירידת הדורות זה כל פעם שהאור נהיה פחות. יש פחות השגות.
כן, ומה יש יותר?
מה יש יותר? יש יותר כוחות. כי איך אפשר לדרוש ממך לעבוד אם אין לך השגות? אני נותן לך יותר כוחות.
כוח זה הרצון שלי, זה
הכוח זה כל דבר שאתה יכול לעבוד איתו, למרות שאין לך חשק, ואין לך, מה זה תפילה בכוח? שאתה כבר ככה, ואף על פי כן אתה מתפלל. אתה מבין אותי? אתה בקצה, תפילה בכוח זה תפילת נעילה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקך, יצור היהודי, צועקים את זה עם כל הלב, וכל זה, השם הוא האלוקים. אין, ואין כבר, אין כבר כלום, כבר, הבן אדם כבר נגמר, כן? אבל כוח יש לו אז יותר, הרב לאו, שיחיה, שאל פעם, למה לא צועקים את השמע ישראל בערבית של מוצאי כיפור, כמו שצועקים את השמע ישראל בנעילה? הרי זה רק מנהג, ושמע ישראל בערבית זה מצוות עשה דאורייתא. אבל לך תגיד לו, אין אור, אבל יש המון כוח, יש המון מסירות נפש ביום כיפור. מסירות נפש זה דוגמה של כוח, לא של אור. יש אפילו דעות, אוהב ישראל מאפתא כותב את זה. לא כולם הסכימו איתו, אבל כשמנסים אדם, לוקחים ממנו את האור. במכוון, משאירים לו רק את הכוח. אז קודם כל, כאן שמדובר על שלוש נקודות, צריך להבין, לכאורה כאן מדברים על אור, לא על כוח. מדובר על השגה, והשגה שצריך לצמצם אותה קודם בדיבור, ואחר כך לדבר עם הצדיק, אחר כך לדבר עם החבר, ואחר כך לדבר מיני ובי עם הקדוש ברוך הוא. אבל ההשגות שלנו, בדורות שלנו, ההשגות שרבנו מדבר כאן, הוא שאומר שמקבלים כוח על זה מהתפילין, מה שרבי נתן אומר, כל ההשגות האלה, יחסית להשגות אמיתיות של צדיקים ושל הדורות שעברו, זה בחינת כוח. ואת הכוח, זה הנקודה העליונה של כל נקודות, שלוש נקודות האלה, זה הנקודה של הצדיק, ואנחנו מקבלים את הכוח. איזה כוח צריך כאן בעצם? כאן לא מדובר על כוח להתגבר על יצר הרע, או כוח ללמוד הרבה שעות, כאן מדובר על כוח לקחת נקודה, ולהפוך אותה שתהיה רלוונטית לחיים שלנו. שיתשנה אותנו. הנקודה היא איזה נקודה של אור, אור די מעומעם ברמה של, בדורות האלה, כן? אבל אנחנו צריכים כוח של תרגום לא תרגום משפה לשפה, אלא תרגום ממישור למישור, ממישור של זה לכאילו למקום של שהמנטליות הכי גסה שלנו, סליחה על הביטוי, תתיישר עם ההשגה הזאת. זה צריך כוח. את הכוח הזה מקבלים מצדיק, כי הצדיקים בחיים שלהם, זה העבודה שהם עשו. ותחשוב על צדיק, מה זה העניין של צדיק? הוא צריך למצוא את המחנה המשותף בין הגבוה ביותר לנמוך ביותר. אחרת הוא לא צדיק כלל. אנשי שלומנו אמרו, הוא לא צדיק של הכלל. רבנו כותב שאם הוא לא יודע לדבר עם הכי גדולים ועם הכי קטנים, אז הוא לא צדיק כלל. הוא לא צדיק של הכלל. זה הצדיק, ואצל הצדיק נמצא הכוח הזה. אם אנחנו מקבלים מהצדיק, מתבטלים לצדיק, כמובן שהצדיק מקבל את הכוח הזה מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא הברז. כן, מברז אחד יוצא משהו כזה, מברז אחר יוצא משהו אחר. וממנו אפשר לקבל את הכישרון, הייתי אומר, את החוש, את ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה. איך לקחת משהו מופשט ולהפוך אותו שיהיה קונקרטי. הוא צריך להתפלל מנחה כבר מזמן. הוא סיפר, צבי חשין, הוא אמר פעם שני דברים. כשהוא התחיל ללמוד את הלכותי מהר"ן, זה היה לפני, לא יודע, 30 שנה, לא יודע מתי זה היה. יש לו שיעור בירושלים, בשול למטה, בחדר הקטן. נדמה לי ביום שני, ב-2 בצהריים, משהו כזה. שנים כבר נמשך. כשהוא התחיל, השיעור הראשון, כשהוא התחיל ללמד, אז הוא אמר שני דברים. הוא אמר, קודם כל, למה קוראים לזה ליקוטי מוהר"ן? ליקוטי דיבורים, ליקוטי תורה, ליקוטי אמרים, ליקוטי דרשות, ליקוטי... לא יודע מה עוד אפשר. ליקוטי אורות. מה זה ליקוטי מוהר"ן? ליקוטים של של המחבר? אז הוא אמר, כן, זה ליקוטים מהמחבר בעצמו, ענה נפשי כתבית יעבית, רבנו הכניס את עצמו בתוך הליקוטי מוהר"ן. זה קודם כל. אחר כך, למה קוראים לזה תורות? אנחנו רואים רבי נתן במכתבים ובליקוטי הלכות, לא קורא לזה תורות, הוא קורא לזה מאמרים, דרושים, לא קורא לזה תורות. אנחנו קוראים לזה תורות, למה קוראים לזה תורות? הוא אמר, תורה זה לשון הוראה. וכך הוא אמר אז, יש לי עוד הקלטה של זה, הוא אמר, היום קשה להגיד את זה, בזמנו יכלו להגיד את זה יותר, יש שאתם אומרים חסיד ברסלב אמיתי, אז תראו שכל דבר, הכישרון שלו, כאילו, מה מייחד אותו? שכל דבר גבוה, הכי גבוה שהוא לומד ושהוא שומע, הוא מיד יכול להפוך את זה למעשה, לעשייה. זה נקרא תורה. אחרת זה חוכמה. זה דרוש, זה מאמר, אבל אם אפשר להפוך את זה למעשה, אז זה תורה. רבי צדוק ככה מסביר באמת, למה חוכמה בגויים תאמין ותורה בגויים לא תאמין? כי הם לא הופכים את החוכמה למעשה, הם נשארים בתיאוריה. אז זה הנקודה. ואת זה צריך לקבל מהצדיק. איך רבנו אמר, את זה תקבלו ממני שהעולם לא ירמה אתכם. כי העולם הזה מטעה אותנו, שהעולם לא יטעה אותנו. איפה העולם מטעה אותנו? איך העולם יכול להטעות אותנו? העולם מטעה אותנו בזה שהוא עושה את הקטגוריה הזאת, הוא... את ההשגות עושה משאיר במוח, ותשמע, אנחנו בעולם. איך אומרים? אנחנו אנשים, יש לנו גוף, מה אתה רוצה? אז הוא אמר, את זה תקבלו שהעולם לא יטעה אותנו. זה צריך לקבל מהצדיק, זו הנקודה הראשונה. טוב, צריך פה להשאיר את זה, ולבוא פעם הבאה עם קצת יותר כוח. לא הצלחתי לשים את הראש ככה, אפילו דקה. כל הזמן היו לי טלפונים. באתי עייף, מה אפשר לעשות?